היום יום חמישי, 28 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש משהו בפוליטיקה הישראלית שהוא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית בכלל. כי המערכת הפוליטית שלנו מורכבת מכל מיני מערכות פוליטיות קטנות יותר. שהן, נכון, לגמרי עצמאיות, מתפקדות, יש שם אינטריגות שלמות, אבל כולן בסוף חלק מאותה מערכת גדולה, וכולן משפיעות זו על זו. כמו החברה הישראלית, ככה גם הפוליטיקה שלה. ודוגמה מצוינת לזה, היא הפוליטיקה החרדית. זו מערכת שלמה של קהילות שלמות, שיש בתוכה עוד מיני מערכות ומיני קהילות, ולכל אחת הערכים שלה והאינטרסים שלה, ובסוף כל המיני מערכות ומיני קהילות האלה, בסוף הן יכולות להשפיע, ולא פעם באמת משפיעות, על המערכת הגדולה. אז הפעם אנחנו עם שינוי שקרה במיני מערכת כזו, שנמצאת בתוך הפוליטיקה החרדית. הרב יעקב ליצמן פרש, ובמקומו מונה הרב יצחק גולדקנופ. והשינוי הזה, שקרה בסוף בתוך חסידות אחת, שמרכיבה רשימה אחת, שמרכיבה מפלגה אחת, יהדות התורה, השינוי הזה יכול להשפיע גם על המערכת הגדולה, ועל השאלה הכי גדולה, מי יהיה ראש הממשלה? שרקי, שלום.
שלום אלעד.
אני רוצה רגע לפני שנתחיל, לשאול אותך שאלה מאוד בסיסית. זה בכלל משנה? כלומר, אני לא שואל את זה מזלזול, אלא באמת מסקרנות. מי שנמצא במספר אחת במפלגה, שיש מעליו מנהיג רוחני, אדמור, שהוא זה שבכלל קובע בסוף, אז יש בכלל משמעות למי שעומד בראש?
תראה, תמיד השאלה של יחסי כוחות בין הפוליטיקאים להנהגה הרוחנית היא שאלה מורכבת. מצד אחד, מבחינת הבחירות וההנהגה, ללא ספק, הרבנים הם מכתיבים לפוליטיקאים. מצד שני, הפוליטיקאי מאוד מנוסה, והרבה פעמים הרב ישאל אותו, מה דעתך? יש הרבה מאוד משקל לאופן שבו הפוליטיקאי מציג בכלל את השאלה בפני הרב, ולאיזה רזולוציה הוא מכניס אותו, ולכן יש פה איזשהו ריקוד הדין, שללא ספק הסמכות היא בידי הרבנים, אז יחסים מורכבים, בין הנהגה רוחנית לבין הנהגה פוליטית, ויש משקל לשאלה מי הוא המרן באותו רגע, ויש משקל גם לשאלה מי הפוליטיקאי באותו רגע.
ואיך זה עובד ביהדות התורה? איך במפלגה הזו נקבע מי יהיה במקום הראשון?
יהדות התורה היא קודם כל שתי מפלגות, אגודת ישראל, שזה החסידים, ודגל התורה שזה הליטאים, גפני הוא יור דגל התורה, וליצמן היה יור אגודת ישראל, ובהסכם ביניהם, שנחתם לאחרונה, נקבע שבבחירות פעם אחת התפקיד של היור יהיה של דגל התורה, פעם אחת של אגודת ישראל, ולחילופין התפקיד הבכיר ילך לשני. כלומר, בבחירות הקודמות גפני היה יור יהדות התורה, וליצמן היה אמור לקבל את התפקיד הבכיר אם הם היו בקואליציה. עכשיו זה אמור להתחלף. עכשיו יור יהדות התורה אמור להיות מאגודת ישראל, כלומר ליצמן או המחליף של ליצמן, וגפני אמור לקבל את התפקיד הבכיר. עכשיו, גם בתוך אגודת ישראל, יש לך הרבה מאוד חצרות חסידים. יש את גור, יש את בלז, ויש את ויז'ניץ, ויש הרבה מאוד חצרות קטנות אחרות. ולכן יש חלוקה פנימית, גם בתוך אגודת ישראל יש יחסי כוחות. כשגור היא החצר הגדולה, ולכן היא תמיד מקבלת את המקום הראשון. וגור מחליפה את הנציג של עצמה, היא לא צריכה להתייעץ עם האחרים. מי שאדמור מגור מחליט, זה מי שיהיה נקודה. הוא מחליט מי מייצג אותו.
אני רוצה לראות שהבנתי נכון את המבנה פה. יהדות התורה מורכבת מדגל התורה ואגודת ישראל, כשאגודת ישראל בעצמה מורכבת מכל מיני חסידויות. גור היא החסידות הגדולה שבהן. כלומר, כשעכשיו נבחר מחליף לליצמן, הפורש, הרב גולדקנופ, זה מינוי שמגיע מהחסידויות של אגודת ישראל.
בסוף זה לא מינוי של מועצת חכמי התורה, זה מינוי של האדמור מגור לבדו, שבחר את האיש הנאמן לו. היו כמה מועמדים, אבל בסוף האדמור מגור קיבל החלטה שהוא רוצה את האיש הזה, והוא הודיע לו, אתה תהיה, ושם זה נסגר.
אז ספר לי עליו. על הרב יצחק גולדקנופ.
הוא בן למשפחה ותיקה של חסידי גור, הוא עסקן בחסידות גור כבר שנים ארוכות, זה מישהו שממש כמעט כל בוקר פוגש את האדמור, מדבר איתו על פרטי הפרטים של השאלות.
שלום הרב גולדקנופ, תעזור לי, איך להציג אותך לציבור?
כיהודי ששומע בכל רבותיו, כאשר הרב מגור קרא לי, ואמר לי, החלטתי שאתה תהיה נציג אגודת ישראל בכנסת, השבתי לו במילה אחת, הנני.
תראה, הרב גולדקנופ, יש שני דברים עיקריים שהוא עשה עד היום בקריירה. הדבר הראשון, הוא מנהל רשתות חינוך במגזר החרדי. יש לו גם רשת של תלמודי תורה בניהולו, וגם רשת של גני ילדים ומעונות יום. הוא מעסיק 12,000 עובדים, אחד מהמעסיקים הגדולים במגזר, אם חושבים על זה, וזה גם סיבך אותו בכל מיני טענות נגדו, שהוא היה חלק משיטה שנקראה עושק הגננות. היו מפטרים גננת בכל סוף שנה, כדי שהיא לא תצבור ותק ולא יצטרכו לתת לה תנאים מסוימים. עכשיו, גולדקנופ יש לו תשובה שלמה וסדורה לעניין הזה. הוא אומר, לא פיתרתי את כולם, פיתרתי רק את המורות שלא הייתי בטוח אם יהיו לו מספיק כיתות להעסיק שנה לאחר מכן. הוא אומר, אני מעסיק 12,000 עובדים, אני כל שנה מפטר כמה מאות, ואולי מעסיק אותם מחדש, אבל אין לי ברירה, כי אני לא רוצה להתקע עם הסקורות למי שאני לא יכול להעסיק בסוף. עכשיו יש מי שאומר, בגלל הדבר הזה, אתה לא מתאים להנהיג את יהדות התורה, כי הרבה כועסים עליך. הוא אומר, לא השקתי, יש לו תשובות לעניין הזה, וזה לא באמת מה שיקבע אם הוא יהיה יושב ראש או לא.
אוקיי, אז מנהל רשתות חינוך, זה דבר אחד. אמרת שהוא מוכר בזכות שני דברים שהוא עשה בקריירה.
הדבר השני שהוא עשה, שהוא לא פנים חרדי, אלא ביחסי החרדים והחברה הישראלית, זה מזכיר הוועדה למען השבת. הוא אחראי כבר עשרות שנים על ניהול מאבקי השבת במגזר החרדי. אני חושב ששני המאבקים הגדולים שלו, זה אחד החרם נגד שפע שוק, אחרי הרכישה של רשת AMPM, עד כדי כך שבסוף נאלצו למכור את הרשת, והמאבק המפורסם אולי יותר, זה המאבק של החרדים נגד אל על. לפני 15 שנה, חרם חרדי גדול על אל על, בגלל טיסות שבוצעו בשבת, הוא החתים אז את כל בחירי הרבנים, היה לו קשר אישי קרוב באמת, עם הליטאים והחסידים, ומי שלא תרצה, והוריד את אל על על הברכיים, עד שהיא חתמה על הסכם שם, שהיא מתחייבת לו לחלל שבת, וגם לוקחת על עצמה כנסות, אם היא במקרה תפרת ההתחייבות הזאת.
ואתה ראיינת אותו השבוע שרקי לרעיון ראשון, מאז שהוא מונה להחליף את ליצמן, לעמוד בראש אגודת ישראל, אחת משתי הצלעות של מפלגת יהדות התורה. את ליצמן ראיינת ופגשת המון פעמים, ומעניין אותי, איך בהיבט הזה, אתה כעיתונאי, איך אתה רואה את ההבדל ביניהם?
תראה, קודם כל כשאתה פוגש את גולדקנופ, אתה כבר רואה שמרואיין אחר מליצמן. ליצמן תמיד היה עונה קצר, חסר סבלנות, עוקצני, וגולדקנופ, אתה יודע, הוא ניגש לכספת ומוציא לי מסמכים משנות ה-90, ואומר לי, תראה, זה חתימה מקורית של הרב אלישיב.
אתה יודע כמה זה יהיה שווה אי פעם?
נו, כמה זה יהיה שווה.
צחקתם על גולדקנופ. זה $1,000,000. אף אחד, אני לא מראה לאף אחד.
הם בני אותו גיל, אבל הם שייכים לסגנון אחר מאוד. יש ביניהם פשוט הבדלי טמפרמנט ניכרים מאוד לעין. גם גולדקנופ, תחשוב, הוא לא פוליטיקאי, הוא שייך לאליטה חרדית חשובה מאוד, האליטה של מנהלי מוסדות חינוך. שם הוא צמח, אבל הוא אף פעם לא היה בשדה הפוליטי חשוף לחברה הישראלית, וליצמן כן היה שם בזירה הזאת, בזירת הכוח, הוא היה אהוב מאוד וסנו מאוד, וספג הרבה מאוד מכות בדרך, שהפכו אותו למישהו, לטוב ולרע. וגולדקנופ מגיע מבוגר, אבל גם מאוד פרש, מאוד טרי לזירה הזאת.
איך גולדקנופ מתקבל ביהדות התורה? כי זה בסדר שהאדמור מגור קבע שהוא יהיה מספר אחת באגודת ישראל, וכל החסידויות החברות מקבלות את זה. אבל אמרנו שיהדות התורה מורכבת משתי מפלגות. דגל התורה היא השותפה השנייה בברית הזו. איך שם מקבלים את המינוי של גולדקנופ? הוא בכל זאת אמור להיות היושב ראש של המפלגה כולה, ומשה גפני לפי ההסכם אמור להיות זה שיקבל את התפקיד הבכיר.
גפני לא מתלהב מזה. לא מתאים לו לפנות את המקום הראשון, שהוא גם נותן בולטות ציבורית חשובה, וגם קובע את הטון, הוא מאוד אהב את העמדה הזאת שלו, כמנהיג יהדות התורה, והוא פתאום אומר, רגע, גולדקנופ הוא גם בלי ניסיון, הוא לא מתאים להנהיג את המפלגה, והוא גם כועסים עליו על הסיפור של עושק הגננות, ופתאום גפני גם אומר, רגע, אולי בכלל כדאי לנו לרוץ בנפרד. זו שאלה דרמטית, כי בהרבה מערכות בחירות אנחנו שומעים את הדיון הזה, האם לרוץ ביחד או נפרד, אבל בדרך כלל זה איום מקומי, שכל עוד אחוז החסימה לא יורד, אף אחד לא מתכוון לממש אותו.
למה? מה בפיצול של יהדות התורה וריצה בנפרד של אגודת ישראל ודגל התורה, מה בתרחיש ההיפותטי הזה כל כך דרמטי?
הרי אם ליטאים רצים נגד חסידים, יכול להיות ששניהם נשארים בחוץ, או לפחות אחת מהן לא תעבור. היום יש להם 7 מנדטים, זה לא מספיק לשתי מפלגות, חלק מהסקרים נותנים להם 6, נגיד שהם יגדלו אלו 8, זה 4-4, מאוד מסוכן, ולכן הסיכוי שזה יקרה הוא לא גבוה, אבל במערכת הזאת זה מדובר יותר מאי פעם, כך לדוגמה את העובדה הדי מדהימה, מאז שגולדקנופ מונה, גפני לא דיבר איתו פעם אחת, הם אנשים שגם יש ביניהם איזושהי קרבת משפחה, הוא לא הרים עליו טלפון.
אתה מדבר עם גפני?
גפני לא דיברתי, לא.
אבל... לא דיברת בכלל מאז שמונית?
לא, לא התקשר אליהם, אני לא היה לי על מה להתקשר. אם היה לי על מה הייתי מתקשר.
כל העולם צלצל אליו. ביבי צלצל לגולדקנופ להגיד בהצלחה. בני גן צלצל, הילד שקד צלצלה. רק כמו שגפני לא צלצל. עכשיו, בזמן הזה שגפני לא מדבר עם מי שאמור להיות הפרטנר שלו למפלגה, הוא כל הזמן בטלפון עם לפיד. מצלצל לברך את לפיד בהצלחה בראשות הממשלה, ולפיד מתקשר אליו להגיד לו מזל טוב לחתונה, וחצי יש עתיד רוקדת לו באירוע, רק לפרטנר משום מה לא היה רגע להרים טלפון. וזה מראה לך כמה גדול השסע שם, כמה גפני ממש לא סס לפנות את המקום הראשון למחליף של ליצמן.
וואה, טלפון ברכה ליאיר לפיד, ולא למי שאמור להיות ראש המפלגה שגפני חלק ממנה. המתיחות הזו שבין גפני לגולדקנופ, לגמרי קורצה מהחומר שממנו עשויות דרמות פוליטיות גדולות. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם החילופים בצמרת אגודת ישראל, הרב יעקב ליצמן בחוץ, הרב יצחק גולדקנופ בפנים. שרקי, סיפרת לנו שמשה גפני, מי שעומד בראש דגל התורה, השותפה של אגודת ישראל בתוך מפלגת יהדות התורה, אז הוא וגולדקנופ לא דיברו בכלל בשבועות האחרונים. המתיחות הזו, או אתה יודע מה, אפילו הקרב הזה, זה אגו, או שיש כאן באמת פערים אידיאולוגיים?
תראה, אם זה היה רק על המקום הראשון, הגפני לא היה קייס. הוא לא יכול לגשת לציבור שלו ולהגיד, שמעו, בגלל שאני לא ראשון, אולי נרוץ ביחד. סיכון ענק. אבל פתאום נמצאה פה עילה אידיאולוגית משמעותית ביותר. במהלך השנה האחרונה באופוזיציה, הרבה מוסדות חינוך חרדיים התמודדו עם בור תקציבי משמעותי במיוחד. זה המחיר כשאתה רחוק מעטיני השלטון. והתנהל מסע ומתן חשאי בין חסידות בלז, החסידות השנייה בגודלה בישראל, לבין משרדי החינוך והאוצר, והמסע ומתן הזה הניב הסכם שאמר, בתלמודי התורה לבנים של חסידות בלז, ילמדו ליבה, ילמדו מתמטיקה, ילמדו אנגלית, יעשו מבחנים שמשרד החינוך ישלח, ובתמורה יקבלו תקציבים משמעותיים. מבחינת הליטאים, ההבנות האלה הם כמעט פרישה מהחרדיות. הרב אדלשטיין כתב נגד זה, יתד נאמן יצא בקמפיין חריף מאוד נגד זה, נגד העובדה שהם מוכנים להכניס ליבת מורת תקציב. וזה העילה האידיאולוגית. כי על הסיפור הזה עכשיו, הרב אדלשטיין אומר לגפני, אנחנו לא יכולים לרוץ יחד עם בלז. הבעיה שלנו היא לא עם גור וגולדקנופ, הבעיה שלנו היא עם בלז, שמעיזה ללכת ולעשות הסכם כזה, שמפורר את החומות החרדיות. ואולי חצרות חסידיות נוספות ילכו בעקבותיה. עכשיו, ברגע שזה לא נהיה המאבק על המקום הראשון, זה לא רק מאבק של אגו, אלא מאבק על נושא רוחני, אז גפני עומד השבוע מול נציגי דגל התורה, בכינוס המפלגתי שלו, ואומר להם, אין בעיה, אני לא אומר שהם לא יכולים להקשיב לרבי מבלז, החסידים, אבל הרבי שלי אומר הפוך, אז אולי אנחנו לא צריכים להיות ביחד.
ופתאום מתברר לנו, שבנושא התשתיתי, כמעט פשוט, שבגלל זה אנחנו הולכים לכנסת, אנחנו לא משתרים על גל אחד. זה יכול להיות בנושא של החינוך, זה יכול להיות בנושא של הגיוס, זה יכול להיות בנושא של שבת.
ופתאום האיום הזה של ריצה נפרדת מקבל גיבוי רוחני, כולל מהרב אדלשטיין, מהמנהיג הרוחני הבכיר ביותר של דגל התורה, בן 99, שאגב, חלה בקורונה בפעם השנייה בשבוע האחרון, וגם הושפז בבית חולים. גפני נוסע עליו לבית חולים, ומתייעץ איתו איך ומה לעשות.
אם אני זוכר נכון את המבנה שסרטטת, חסידות בלז היא חלק מאגודת ישראל. וגולדקנופ הוא עכשיו היושב ראש של אגודת ישראל. כלומר, אם בלז מכניסה לימודי ליבה לתוך המערכת שלה, והדבר הזה מסכן את השותפות עם דגל התורה, אז תיאורטית חסידות גור, שהיא הגדולה, וגולדקנופ שבא ממנה, יכולים לומר או לבקש מבלז לבטל את עניין לימודי הליבה לטובת שלום בית, לא?
אבל גור מכבדת את האוטונומיה של בלז, כלומר, זה החסידות הגדולה בישראל, וזו החסידות השנייה בגודלה. ואדמור מכבד אדמור. לפעמים יש ביניהם פערים מאוד גדולים, אבל לצורך העניין, האדמור מגור לא יתערב לרבי מבלז מה הוא עושה בתלמודי התורה שלו, והוא מצפה שגם לא יקרה להפך.
אז בוא נצא רגע מהמיני מערכת הזו למערכת הגדולה יותר. אתה הזכרת את ההתקרבות בין גפני לראש הממשלה לפיד. מה, זה עוד פער אידיאולוגי בתוך יהדות התורה? עוד עילה אפשרית לפיצול של המפלגה הזו? לפיד כן או לא?
דווקא בעניין של לפיד, נתניהו ובני גנץ, אני חושב שגם גפני וגם גולדקנופ מדברים פחות או יותר באותו טון. כלומר, זה נכון שגפני מדבר עם לפיד וגולדקנופ לא. אבל כשמדברים על רשות ממשלה, אז הפלן בי של החרדים עם N61 דיבר על זה שינסו לכפות על נתניהו או מישהו אחר מהליכוד, או רוטציה עם בני גנץ, אבל הפעם בני גנץ ראשון. עכשיו, כששאלתי את גולדקנופ ברעיון הראשון שהוא נתן בעצם, מה דעתו על האפשרות הזאת, אז הוא אמר, תראה, הרבנים יחליטו לגבי גנץ.
מה קוראים לנתניהו N61? בני גנץ הוא אפשרות?
להיות בממשלה שלנו יכול להיות שכן.
אנחנו שומעים מגורמים ביהדות התורה שאומרים, אם לנתניהו אין, אז גנץ הוא הפלן בי.
זה כבר שיקולים שלא נחתכים כל פעם על ידי אנשים פוליטיים. יש מועצת גדולי התורה.
לא שומעתי ממך, לא.
לא יודע, אני לא יכול להגיד לך על דם, סתם אדם לפסול אותו.
כששאלתי על לפיד, התשובה הייתה חד משמעית לא.
אנחנו לא הולכים ללפיד. אתה מכיר את המכות שקיבלנו מלפיד, עדיין לא היה חובש שיכול לחבוש לנו את הפצעים.
אבל הוא שינה כיוון.
עכשיו, ההבדל הזה מלמד אותך שיש פה דיון מאחורי הקלעים. הלפיד הוא ידע להגיד חד משמעית לא, הוא לא היה צריך להתייעץ עם הרבנים. אבל על גנץ הוא לא אמר חד משמעית לא, הוא אמר, למה שאני אפסול אותו? מה הוא עשה לנו? למה שאני נחרץ לגביו? ולכן זה גם לא מקרי שבני גנץ הוא אחד הטלפונים הראשונים שמתקשר לברך אותו על כניסתו לפוליטיקה. גנץ יודע מה הוא עושה. הוא גם מתחזק את אגודת ישראל וגם את דגל התורה, יש לו קשרים טובים עם יעקב אשר, הוא מבקר בכל הסמכות. זה עדיין רחוק, כי הליכוד צריך להסכים, וכי גנץ עצמו כבר בגלל הקמפיין מתחיל להגיד שהוא לא יושב עם נתניהו גם לא ברוטציה. אבל אם יש איזשהו מסלול לממשלה עם מישהו אחר, אז ברור שהוא הפייבוריט, ועל זה אולי יסכימו גם גולדקנופ וגם גפני.
אז אם הם ירוצו ביחד, ככוח, יהדות התורה יכולה לשנות את המפה הפוליטית בשאלה במי תתמוך לרשות הממשלה. ואם יהיה פיצול במפלגה הזו, אז בכלל, שאלת אחוז החסימה יכולה ממש לשנות את מפת הגושים ואת הפוליטיקה הישראלית. ושרקי לכאורה, שינוי פרסונלי, שאולי פחות משמעותי בגוף שמנוהל בסוף לידי אדמור, אבל בשטח יש כאן סיפור גדול, סיפור לאומי.
נכון. יש עוד מאבק בעולם החרדי של הפלג הירושלמי. הרב אוירבך בזמנו, היה לו ויכוח עם הרב שטיינמן, איך צריך להתייחס לסיפור של הגיוס. הרב שטיינמן אמר, נמשוך זמן ונסתדר, והרב אוירבך אמר, לא, צריך לצאת למאבק. ובעקבות המאבק הזה הוא פורש מדגל התורה, ומקים מפלגה קטנה שנקראת בני תורה. בני תורה זה המפלגה של הפלג הירושלמי. היא לא מיוצגת בכנסת, אבל כשבדקו, בחנו את כוחה ברשויות המקומיות, מדובר ב-20,000, 25,000 מצביעים, פחות או יותר, שהם לא מיוצגים היום ביהדות התורה. והם לא מצביעים בבחירות, הם הולכים, הם עוברים תהליך של הקצנה, נסחפים אל החוגים האנטי-ציוניים בחברה החרדית. במילים אחרות, יש כמעט מנדט חרדי, שבגלל פילוג פנימי לא מצביע בבחירות. עכשיו, שהגושים כל כך קרובים, שבלוק נתניהו מתנדד על 59-60, המנדט הזה יכול אולי להכריע את המערכת הישראלית כולה. לכן, זה לא איזה אירוע פנימי של החרדים, הם מתווכחים על הגיוס, מפגינים על הגיוס כן או לא. וואלה, הפוליטיקה החרדית הזאת הקטנה, משפיעה בסוף על לופ פוליטי שלא נגמר. עכשיו, תאר לך שיקרה התרחיש הקיצוני, ועל הסיפור של לימודי ליבה בחסידות בלז, כן או לא, הם רצים בנפרד ואחת המפלגות לא עוברת. זו דרמה מטורפת. זה לוקח את הימין, ומנפץ את אחד מהאדנים החזקים ביותר שלו. לכן, הערכה הסבירה שלמרות כל האיומים והרטוריקה, בסוף יהיו ביחד. אבל יש משמעות לזה שהרטוריקה היא שלא הולכים ביחד. יש משמעות לזה שגפני לא מצא דקה לדבר עם מי שאמור להיות הפרטנר שלו בהנהגת המפלגה.
שלקי, תודה.
תודה, אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.